שוב, כתבי רבש כערך ג', מאמר עניין זדונות נעשו כזכויות, מופיע בעמוד 1603. עניין זדונות נעשו כזכויות, אפשר להבין אם בא לאדם איזו קושייה, שבטח שזהו אבון גדול, שהקושייה הזאת יכולה להביא לו שיפול חס ושלום להקליפה, הנקרא תוהה על הראשונות. ואם הוא עושה תשובה מהיראה, היינו שמחזק את עצמו ולא מתפעל מהמחשבה הזאת, אזי נעשו לו כשגגות, היינו שאין לו חטא אלא שוגג. כלומר שיותר טוב היה אם לא הייתה באה לו שום מחשבה זרה, אלא עכשיו שכבר בא, לא היה לו ברירה אלא לחזק את עצמו בקבלת עול מלכות שמיים. ויש גם כן בחינת תשובה מאהבה, מה שהוא מקבל עכשיו את עול האמונה מחדש, הוא מחמת האהבה, שהוא מקבל את העבודה מאהבה. היינו שהוא שמח בזה שהשם יתברך המציא לו את המחשבה הזרה הזאת, שעל ידה הוא יכול לקיים את המצווה הזאת. שזהו דומה כשלהבת הקשורה בפתילה. היינו שהמחשבה הזרה נקרא בחינת פתילה, שרוצה להכניס פסול בעבודתו. זאת אומרת שהמחשבה הזרה נותנת לו להבין שמצד השכל והדעת אין לו מה לעשות בעבודתו יתברך. ובזמן שהוא מקבל את המחשבה זרה ואומר שאין הוא רוצה לתרץ שום תירוץ, אלא כל מה שהדעת אומרת הוא נכון, רק שהוא הולך בדרך האמונה שהיא למעלה מהדעת. נמצא ששלהבת האמונה קשורה בפתילה של המחשבה זרה. נמצא שרק עכשיו הוא יכול לקיים מצוות האמונה כיאות. נמצא שהקושיות נעשו לו זכויות, שהרי אחרת לא היה יכול לקבל שום זכויות מבחינת אמונה. וזה נקרא שמחין בייסורים. הגם שיש לו ייסורים מזה שהמחשבה זרה מצערת לו וגורמת לדבר שרה ורחילות ולשון הרע על עבודתו יתברך, מכל מקום הוא שמח בזה שרק עכשיו, בזמן כזה, הוא יכול לקיים בחינת אמונה למעלה מהדעת, וזה נקרא שמחה של מצווה. עד כאן.
מובן? שאלות?
לא.
בסדר גמור. אז איך אנחנו את ההפרעות, זדונות, שגגות, לא ניכנס לזה, הפרעות הופכים למצוות. כוח הרע הופכים להתקדמות, לטוב. בבקשה.
איך אנחנו כוח הרע הופכים לטוב?
צריך להתייחס להכל, כאילו הבורא מעורר אותך לידי זה.
אתם תעשו סיכום רחב, מתחילת התהליך עד האמצע ועד הסוף, מה אנחנו עושים עם ההפרעה. כן? מה שדיברנו קודם, שייכנס גם כן. לא סתם במשפט אחד. תעזרו אחד לשני.
טוב, זה מתחיל מזה שמעוררים את האדם. כנראה שמעוררים אותו על ידי הפרעה, גם כן. יכול להיות גם משהו טוב, זה לא משנה. מעוררים את האדם על ידי הפרעה, ומצפים ממנו לאיזשהו יחס מסוים. מה שאמרנו קודם זה שצריך להודות על זה ולבוא עם זה לחברה, להעביר את זה דרך החברה. יכול להיות שגם
הבאנו לחברה וראינו שאנחנו לא מצליחים, יש איזה קרום כזה שמפריד בינינו, החבר נפרד ממני, אני לא מצליח באמת לעבור את המחסום הזה מלהתרגש ממנו, ואז אני מתחיל לעבוד עם ה... ואז אני, כאילו, יש איזשהו גילוי שאני צריך לעבוד איתו.
עולה לי מין תרשים כזה, שבאמת מתחיל בזה שמגיע לבן אדם מחשבה זרה, כמו שהוא אמר במאמר, ואז יש לו שני אופציות. או שהוא הולך איתה, ואז הוא עושה זדון, או שהוא לא הולך איתה והוא מבין שזה בא לו כהפרעה ואז זה נהיה שגגה, הוא באמת הופך את זה לאיזשהו מצווה, הוא עושה עם זה מעשה טוב. כאילו יש תמיד איזשהו פיצול, אנחנו תמיד נמצאים במין פיצול כזה במה שבא לנו. זה בחירה שלנו בגדול, אם לעשות מזה ממש הפרעה ולזרום עם זה, ואז באמת זה נהיה זדון ואנחנו עושים את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ונכנסים לזה במודע, או שמספיק לנו כמו אנשים בוגרים לקבל פעם אחת המכה הזאת ולתקן. ואז זה באמת איזושהי סוג של שגגה, כי אין מה לעשות, קיבלנו את זה, שאלה מה אנחנו עושים עם מה שקיבלנו.
גם קראנו, הוא כותב פה ששלהבת האמונה קשורה בפתילה של המחשבה הזרה. כלומר, מחשבה זרה היא מביאה אפשרות לאמונה. בלי מחשבה זרה לא הייתה אפשרות בכלל לקשר עם הבורא. אז מצד אחד יש מחשבה זרה שזה מצער, ומצד שני יש קשר עם הבורא שזה משמח. ואז הוא כותב שזה שמחה בייסורים כביכול.
כן, זה מצער אותי במידה שאני באמת רוצה קשר עם הבורא, או קשר עם החברים. ואם נצא מנקודת הנחה שמחשבה זרה זה כל מה שמפריע לי לעשות איזושהי פעולות פנימיות או חיצוניות, להתקשר עם החברים ולמצוא עוד יותר קשר עם הבורא, אז אני אמשיך מכאן.
אז אני מקבל את אותה הפרעה ככזו שמגיעה לי מההופכיות של הקשר המתוקן שלי עם הבורא. זאת אומרת, כל ההפרעה היא למעשה יתר התקשרות בפוטנציאל שלי לחברה, ולכן ההתחלה של הטיפול חייבת להיות קודם כל הבנה או מחשבה שזה מגיע לי דווקא מצורה מתקדמת יותר, על פני רצון גדול יותר, אבל הדחייה היא בדיוק, זה נהדר, כי עכשיו יש לי הופכיות של הקשר, שאם אני אהפוך אותו, אני אחזק את הקשר, אני אהפוך אותו למשהו שהוא חיובי. ולכן ההתחלה של הפעולה, אחרי שאני הבנתי שזה מגיע לי מהופכיות הקשר, זה להתחיל לפעול לצורת הקשר המחוברת, עוד הפעם.
כן, גם כשחושבים על זה, זה כל הדרך שלנו. הבורא ברא את יצר הרע, אנחנו צריכים לקחת את התורה ולהפוך אותה לטוב, אין צדיק בארץ שעשה טוב ולא חטא, כאילו, כל הדרך שלנו היא מירה לטוב, היא מחושך לאור. אז איך הופכים את ההפרעות למצוות? פשוט מצד אחד נהיים קצת יותר כלילים, כמו שדיברנו קודם עם חוש הומור, ולהבין שזה מין משחק כזה של הבורא איתנו, להבין את המטרה שלנו, ובאמת לקחת את כל החוויה הזאת בקצת יותר כלילות, ולא באמת ליפול למין תאומות כאלה, ומצד שני באמת לקחת את עבודת מחקר הזאת שלנו בתור חוקרי הנפש האדם בצורה מאוד רצינית. ולהבין שכל הפרעה שבאה היא עוד הזדמנות שלנו להסתכל איך אנחנו מוצאים את הקשר בינינו, איך מחברים את זה לבורא. מעניין.
נראה שהפרעה יש לה כאילו שתי תפקידים. מצד אחד היא בהתחלה מעוררת את האדם, ובהמשך היא עוזרת לו להתגבר ולחזק את הקשר. לחזק את הקשר עם החברים, כי היא באה נגד הקשר, היא באה לה, כאילו כביכול להטות אותו מהדרך, אבל בהתחלה היא מעוררת. נו, אם את דרך ההפרעות הבורא מעורר אותך לעבודה. מעורר אותך לפנות אליו.
ולכן הדבר הראשון שצריך לעשות זה באמת קודם כל להודות על ההפרעה, עד כמה שהיא לא נעימה, בכל זאת זה הוציא אותי מאיזה תרדמה בהמית להתחלה של עבודה, או להזדמנות, או להזמנה לעבודה.
מתוך הדברים עולה לי שאם אין גדלות המטרה, אין בכלל מה לדבר. זאת אומרת, אם אין גדלות המטרה, אפשר בכלל להתחיל לעבוד. זה כמו הבסיס. ואז אם יש גדלות המטרה, או במשהו קצת, איזשהו קשר לזה שיש פה איזשהו מטרה לחיים, אז אפשר להתחיל להשתמש באמת בכל ההפרעות, בכל הנטיות השונות ומשונות שעולות בנו, שהן לא כלפי אותה המטרה.
אנחנו נקרא בספר כתבי...